חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום רב, אני שי גולדן ואני השוטר הטוב היום. אתמול בוטל במלמו שוודיה אירוע לציון 300 שנות תרבות יהודית בעיר. הסיבה, אף אולם בעיר לא הסכים לארח את האירוע, חלק הסבירו זאת בגלל קשיים להבטח אירוע שכזה, ואחרים אמרו את האמת כלשונה, לא רוצים אירועים יהודיים במלמו. מלמו, זוכרים? עיר שבה התקיימה בחודש מאי תחרות האירוויזיון האחרונה והמשלחת הישראלית, סבלה מהטרדות ואיומים פיזיים של ממש. מלמו, עיר ש-60% מתושביה הם מוסלמים, ועיר שבה מספר המסגדים כפול מזה של הכנסיות. מלמו בשוודיה, כן? שרת התרבות השוודית טענה אתמול שמדובר בקטסטרופה. אם שוודיה לא מסוגלת להבטיח למיעוט היהודי שבתוכה יכולת לחוש בנוח, נכשלנו כמדינה. אלה דברים דומים לאלה שהשמיע ראש הממשלה הבריטי קיר סטארמר, כאשר קבוצת הכדורגל אסטון וילה האנגלית הודיעה כי אין ביכולתה להבטיח את נוכחותם של 200 אוהדים ישראלים מתל אביב. נכון לעכשיו, אגב, הפסטיבל בוטל וגם משחק הכדורגל בסימן שאלה. ושתי אלה הן רק טיפות בים של האנטישמיות המשתוללת ברחבי אירופה, והכניעה לטרור המוסלמי והפרו-פלסטיני שצובע את אירופה כולה בצבעים דומים לטהרן ולעזה, עם דגש על אדום מדמם. בניו יורק, לעומת זאת, התקיימה אתמול במדיסון סקוויר גארדן, אולי היכל התרבות והספורט החשוב ביותר בארצות הברית, הופעה של אחד, עומר אדם, לעיני 20,000 איש, מרביתם יהודים וישראלים. אדם שר בעברית, התעטף בדגל ישראל, בדומה לאלפים רבים ביציעים. אז שוטר טוב לעיריית ניו יורק, שבה עדיין ניתן לקיים אירוע יהודי וישראלי בלא הפרעה, זה כלומר, לפחות עד לבחירות לראשות העיר, שם מוביל כרגע בסקרים, מועמד מוסלמי שהודיע שיעצור את נתניהו, אם זה יחשוב אפילו, לבקר בניו יורק. אז שוטר טוב עם תקווה לנשיא טראמפ, שאמר בתגובה לדברים הללו, אני אעצור אותו קודם, והתכוון למועמד המוסלמי. מסתבר שלא רק במזרח התיכון, גם בניו יורק, in Trump we trust.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. השבוע שודרה כתבת תחקיר של עמרי מניב בערוץ 12 על מחדל גדר הביטחון בגבול הרצועה. צהל השקיע 5 מיליארדים במכשול התת-קרקעי למניעת חדירת מנהרות מעזה, ורק 122 מיליון בגדר העילית. כשנחנכו הגדר והמכשול לפני 4 שנים, השתבחו ראשי צהל בכך שיצרו מכשול בלתי אוויר על גבול הרצועה. הרמטכ"ל כוכבי הבטיח גבול חכם וקטלני, שיווקו לציבור מערכת מדע בדיוני ממש, רובוטים מסיירים והורגים, צבא רחפנים, סנסורים, רואה יורה. ראש מנהלת הגדר, תת-אלוף ערן אופיר, הבטיח שהגדר מסיבית משמעותית ותמנע כל חדירה למדינת ישראל. גם נתניהו גזר את הקופון שלו ומול המצלמות הבטיח שהמכשול ימנע כל חדירת טרוריסטים מעזה לשטחנו. בפועל הייתה זו גדר חלשה וטיפשה. כך רימו את הציבור ושכנעו את תושבי העוטף שהם בטוחים, אבל הגרוע מכל, הם עצמם האמינו לשקרים ולפנטזיות שלהם. לא בחנו עם הגדר עמידה בפני פיצוץ מטען קטן או מכה של כף טרקטור. כל כך האמינו שקיצצו יחידות ודיללו כוחות ולקחו את הנשק מכיתות הכוננות ביישובים, כי אין בהם צורך, הרי יש מכשול וגדר. כידוע, במתקפת החמאס הגדר התפרקה בעשרות נקודות תוך 3 עד 7 דקות, 1,200 איש נרצחו ונפלו בקרב באותו יום. וכמו אין גבול לחוצפה, בא אחרי השבעה באוקטובר, תת-אלוף ערן אופיר לרמטכ"ל הרצי הלוי, וביקש העלאה בדרגה לאלוף. הרצי סירב, אבל הרמטכ"ל הנוכחי, יל זמיר, שכמנכ"ל משרד הביטחון, וכאלוף פיקוד דרום וסגן הרמטכ"ל, אישר את הגדר, העניק לו, באישור שר הביטחון קץ, דרגת אלוף. פעם אמרו בגסות בצהל שככל שהערבה גדולה יותר, יש צורך ביותר עלי תאנה לחסות אותה. בושה וחרפה.
עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם שי גולדן ואריאל דד.
ערב טוב, שי.
ערב טוב. אני לא יודע מה יותר נורא, ההשתעבדות הזאת לטכנולוגיה ולכל מיני פתרונות קסם, או החוצפה הזאת שבה צהל אחרי השבעה באוקטובר ממשיך לנסות, ואני אומר את זה בעדינות, ולא לעשות את כל שביכולתו כדי שהציבור ידע את האמת על מה שהתחולל ביום הזה.
כן, יש כבר ועדות בתוך הצבא שבודקות את ועדות הבדיקה והתחקירים כן, שלהם, כן. ובסוף יהיו ועדות שיבדקו את הוועדות. זה לא נגמר. לא נגמר, אבל מלא אתה סומך על טכנולוגיה, נגיד, אבל כשהטכנולוגיה עוד איננה, ואתה רק מבטיח כל מיני רובוטים שאולי יהיו, סיפר שם אומרים מניב, שהיו שני רובוטים שהוציאו אותם רק כשעיתונאים באו. נו, זה... זה דבר שאתה לא יכול לסבול. עכשיו אתה מוליך שולל לא רק את הציבור, באמת את עצמך. אתה אומר, אם זה כל כך טוב אז אני רץ לקנות גפרורים בתור באודסה, כמו שסיפרו בימי התורים ברוסיה.
וזה יושב גם על ההתמכרות שלנו לכיפת ברזל ושרבית קסמים וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו מאמינים שאם נוכל באמצעות טכנולוגיה למזער את הסיכון שהאויב מכיל עלינו, לא נצטרך להילחם איתו. לא, לא, אנחנו נצטרך להילחם איתו. לא, לא, נצטרך להעיף את הטילים האלה מעלינו. לא, לא, אנחנו נצטרך לגרש את החמאסניקים מגבולותינו. לא יעזור שום מחסום.
טוב, שוב, ערב טוב, שי.
ערב טוב, רק ממש ממשך, השוטר שלי עכשיו כותבת לי, גברת, לא נחשוף את שמה, שנבחרת ישראל בהתעמלות, שבראשה עומד ארטיום דולגופיאט, בעל מדליית זהב אולימפית, מיינד יו, נמנע ממנה להשתתף באליפות העולם בהתעמלות בעוד יומיים באינדונזיה, והתגוד האתלטיקה, ההתעמלות העולמי שותק, וזהו, הנה, גם אליפות העולם בהתעמלות לא נוכל להשתתף בגלל שאנחנו יהודים וישראלים. כל הכבוד לנו. כל הכבוד להם, כן? לא לנו.
כן. ואצלנו טוב. מהומה בכנסת, והוא כן אמר לו נשיא, לא אמר לו נשיא, אבל אולי אפילו כאמירה. כן. אנחנו פותחים בדברים החשובים באמת.
בהחלט, בדיוק.
ואומרים שלום לאבי בר, דודו של רב סרן יניב קולה, שנפל אתמול בקרב ברפיח. שלום לך.
שלום רב ושלום למאזינים.
שלום.
יניב קולה, מפי הפלחוד של חטיבת הנחל. ספר לנו קצת עליו. מה הרקע, מאיפה הוא בא, מאיפה הוא שאב את תעצומות הנפש שלו לקרבות שהוא ניהל.
יניב הוא בן לאורן ודגנית, הוא בן הציבור הטיפה הסרוגה, בני עקיבא, ישיבת חספין, הלך להיות, התחיל בדובדבן, ויצא לקורס קצינים, נחל, ממם, סמך מפי, ויצא ללימודים, ולפני 3 חודשים באוגוסט הוא קיבל את בלוגת הפלחוד בתפקיד מפי. אני חושב שאני ממש, אני רוצה רגע, גם בכוונה חשוב לי להתייחס לא רק לעידן, אלא סליחה ליניב, אלא יותר לספר לכם יניב על 100 אנשים מסביבו.
כן.
ובדגש על אשתו. יש פה נשים ואימהות שמשלמות מחיר לא מובן מאליו. יניב הכיר את אשתו, הם היו, שניהם התנדבו בכנפיים של קרמבו. יניב היה מדריך, רכז, והיא הייתה חניכה. כנפיים של קרמבו, מי שמכיר, והם תופעים ב... הילדים מורכבים, לא כל אחד יכול לעשות את זה, זה לא תנועת נוער רגילה, זה אנשים מאוד מאוד מיוחדים, כמו יניב ונטה אשתו, לימים הם ניסו כמובן, אנשים שאכפת להם, רוצים, נותנים, אין סוף נתינה, אני לא יודע אם זה דובר עד כה, יניב גם במותו, כמובן תרם איברים רבים, לאנשים אחרים. זהו, נטה סיפרה לי, נטה אשתו סיפרה לי שבשלושה הימים האחרונים היא התהפכה לה בטן, היא הרגישה שמשהו לא טוב. הם דיברו במהלך השלושה הימים האלה, אבל ביום האחרון היא פשוט מהבוקר התהפכה לה בטן.
למרות הפסקת אש לכאורה, והנה השלום פרץ במקומותינו.
כן, ובסביבות 11:30, יניב נהרג ב-10:30, בסביבות 11:30, שולחת לו וואטסאפ, שכמובן היא כבר לא קיבלה תשובה מאז. יש פה נשים יקרות ואימהות יקרות שמשלמים מחיר מאוד 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 מורכב, מאוד משמעותי, עשרות שעות של חוסר שינה. אתמול לפני הלוויה הלכתי לאחותי דגנית, אמא של יניב, ואמרתי לה, תקשיבי, את חייבת לישון, מחר יש לוויה, יום קשה, יום מורכב. והיא אומרת לי, על מה אתה מדבר? אני מאוגוסט לא ישנה. זו נקודה חשובה שרציתי לספר לקהל כן, המאזינים.
ואת המחירים האלה הם ימשיכו לשלם עוד הרבה שנים. זה לא, כן. לא עובר. זה לא עובר.
אני חושב שיניב, יניב מת מות גיבורים. הוא במהלך הלחימה, הוא הלך לחלץ לקודים, ותוך כדי חילוץ הלקודים, הוא חטף את הפציעה ונהרג. זה גבורה אילאית, מעין כמותה, הוא וכמובן הקשר שלו, הבחור השני, איתי יבץ.
כן.
יבץ שגם הוא ממודדין מכבים ראות, גם הוא נהרג באותה פעולה.
נכון, שניהם הם לא בודי מחזור, אבל הם שניהם ממכבים ראות. זהו, אין סוף נתינה, אין סוף אהבת אדם, אין סוף אהבת ארץ ישראל. אני היה בלימודים, והיה לו התלבטות האם לעזוב את הלימודים וללכת להילחם במלחמת חרבות ברזל.
מה הוא למד, אגב?
הוא למד במסגרת הצבא, משהו שמלטר, כי אני לא רוצה לחטות בלשוני.
אוקיי. Okay.
אבל אני גם לא, לא, לא,
לא, לא, אנחנו מבינים שזה אדם שידע גם ספר וגם חרב.
ללא ספק, ללא ספק. אמרתי, הוא היה בן ישיבה, למד שנה בחספין, בשבתות. היה יושב עם המשפחה, בגלל שהם דתיים, אז הם לא כתבו, הם צריכים לפתור את השבצים בעל פה. לפתור את השבץ בעל פה, זה, בלי לכתוב, זה מורכב.
לזכור מה היה למעלה ומה למטה, ומה במוזן ומה במונח.
בדיוק.
אבי בר, תנחומנו מעומק הלב לך, למשפחה, תמסור להם בבקשה.
תודה, תודה רבה, מעריכים מאוד.
כל עם ישראל משתתף באבלכם. תודה רבה לך.
תודה.
שלום וערב טוב לנועה שפיגל, הכתבת הפוליטית של הארץ.
שלום, ערב טוב.
את בעין הסערה, בכנסת,
ממש, ממש בשבילכם יצאתי מהמליאה הרגע, בדיוק ראש הממשלה סיים לדבר, ועלה יושב ראש האופוזיציה לפיד לדבר. כן, באמצע בלגן, למרות שאני חייבת לומר, שאחרי הביקור של הנשיא טראמפ בשבוע האחרון, בשבוע שעבר, זה נראה איכשהו פחות בלגן.
בואי נשמע שני משפטים, אחד של יושב ראש הכנסת אוחנה והשני של הנשיא הרצוג, ואז נמשיך בשיחה בינינו.
שופט בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית. ניתן לזה דקה. אוקיי.
יושב ראש הכנסת פונה לנשיא בית המשפט העליון ואומר לו, השופט עמית, לא הנשיא, ואז צעקות מחה. עכשיו נשיא המדינה שמגיב באמת מהלב, הוא לא קרא טקסט.
אבל זהו רגע מאוד מאוד חשוב בחיינו, והלב שלי שוטט דם. אנחנו לא יכולים להתעלם מאן אנחנו גוררים את עצמנו כאומה. איש בצבא רעהו, חונקים אחד את השני ונוהגים בחוסר כבוד, ואני לא מוכן לקבל מצב של חוסר כבוד בסיסי, שעם ישראל, במקום להתעסק בנושאים הבאמת חשובים, מתעסק בהאם יוזמן נשיא בית המשפט העליון או לא, ותחת איזה תואר, והאם תוזמן היועצת. ואני אומר לך, אדוני הנשיא, נשיא בית המשפט העליון, לא, לא צריך, אני באמת לא שם. נשיא בית המשפט העליון, אני מקבל אותך בברכה. אני מקבל אותך בברכה.
טוב, קרוב אולי גם אוחנה, גם הנשיא כבר, רק יחנו אותו מר הרצוג ולא הנשיא, נכון? כן. בדרך לשם.
אבל נועה, תגידי, את חושבת שזה מהלך מכוון לקחת את הדיון בכנסת לנושא הזה של מה יהיה תוארו של השופט עמית, כדי להימנע מעיסוק בדברים העיקריים, במלחמה, בהפסקת האש?
בוודאי, זה בדיוק זה, זה בדיוק כמו שהיה בשבוע שעבר, כשהתחדש משפט נתניהו, ובבוקר שר המשפטים יריב לוין יצא עם הצעת הרעודיה שהולכת לקדם את הצעת החוק הזאת, שתאפשר לפוליטיקאים בעצם לשלוט בדיונים של נאשמים בפלילים, שזאת הצעת חוק שכל מי שמסתכל עליה, גם אם הוא לא משפטן מדופלם, מבין שהדבר הזה לא יכול לעבור בגץ, זה פוגם בהפרדת הרשויות, זאת הצעת חוק פרסונלית. אז זה בדיוק אותו סיפור, לנתניהו וגם לאוחנה וגם לשאר חברי הליכוד. הרבה הרבה יותר נוח להתעסק כרגע במערכת המשפט וכמה שהיא נוראית וכמה שנתניהו שוב קורבן, מאשר לעמוד ולהסתכל לבייס שלהם בעיניים ולהגיד לבייס שלהם, שמעו, התוצאות של המלחמה, הניצחון המוחלט שהבטחנו לכם, ובכן הוא פחות ניצחון מוחלט, וגם התיישבות בעזה לא ממש תהיה. בקיצור, כל ההבטחות שהוא הבטיח להם, הוא לא עומד בהן, והכי קל לגייס את הבייס על ידי תקיפה, עוד פעם, של מערכת המשפט.
נו, אז אגב בייס, אני מריח בכלל איזושהי התכוונות לפריימריז, אגב בחירות שהריח שלהן חריף מאוד באוויר. זאת אומרת, אני חושב שהמהלך של אוחנה היום, הרבה יותר מאשר לגונן על נתניהו, או לרמוז משהו על תמיכה בו, הוא בעצם לומר לבייס, תראו, תראו, הנה אני, עומד איתן מול בית המשפט העליון ומול הנשיא, ומוכן אפילו לבזות אותו, כי הפריימריז בדרך. אני חושב שגם זה משוקלל לתוך הפעולה.
אבל הנה, ללפיד אין פריימריז, וגם הוא ממשיך את משחק גן הילדים האלה, והוא לא קורא לאוחנה יושב ראש הכנסת, קורא לו חבר כנסת.
כן.
הוא משחק לידיהם במשחק שהוא ידותי לגמרי.
אני לא מצליחה להבין, האופוזיציה כבר מזמן נדמה שזנחה את היכולת או את הרצון לקבוע אג'נדה בסדר יום, הם נגררים אחרי נתניהו לכל מה שהוא רוצה, אני באמת לא מבינה מה זה שיתוף פעולה הזה, צודקים לגמרי, וכן, צריך לזכור, אנחנו בשנת בחירות כך או כך, גם אם הבחירות יערכו במועדן וגם אם הבחירות הולכות להיערך באוגוסט או בכל תאריך אחר, זה שנת בחירות, ולכן גם הפריימריז על הפרק, גם האלקטורט באופן כללי, ולכן אנחנו רואים, אתם יודעים, מראות כמו סמוטריץ' שעומד בסגרות בתחנת המשטרה בהקפות שניות ומדבר על התיישבות בעזה, כשברור לכל בר דעת שזה ממש ממש לא רלוונטי כרגע, אבל הוא ימשיך לדבר על זה כי זה הקמפיין וזה מה שהאלקטורט רוצה לשמוע, והאלקטורט לא רוצה לשמוע שסמוטריץ' חבר בממשלה שלא בדיוק עמדה במילתה, לפחות בתחום המלחמה. אז כן, אז יש את העניין הזה, ומתחילת קמפיין, אתם צודקים, בליכוד כרגע הכי חזק, ההמשך של הסיפור הזה של ההפיכה המשטרית.
נראה כאילו דווקא נאומו של נתניהו עבר בשקט יחסי.
לא, לא היה כזה שקט. לא? לא
אז אני
לא.
כנראה לא.
פשוט אני אגיד לך למה היה נדמה שהיה שקט יחסי. כי רבים מחברי האופוזיציה פשוט יצאו החוצה בזמן שהוא נעם. הם או שאוחנה קצת איף חברי כנסת החוצה לפני זה, או שהם פשוט יצאו מיוזמתם, נגיד סיעת הדמוקרטים להבנתי, אני חושבת שכולם יצאו בקטע של מופגן.
יצאו או הוצאו, כן.
כן, אז פשוט היו פחות חברי כנסת בנאום של ראש הממשלה.
הבנתי. נועה שפיגל, הכתבת הפוליטית של הארץ, תודה רבה לך, אנחנו עוד נשוב ונדון במה שקורה בכנסת. תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה לכם.
פרסומת אחת. שלום וערב טוב לתת אלוף במילואים פרופסור יעקב נגל, עמית בכיר ב-FDD ולשעבר היועץ לביטחון לאומי וראש המטה לביטחון לאומי בפועל. שלום לך.
שלום וערב טוב.
כשחמינאי אומר שימשיך לחלום טראמפ בתגובה לשאלה האם מתקני הגרעין הושמדו, הוא אומר את זה בלאג. הוא עושה את זה כדי, כמו שאומרים היום, להטריל, או שבאמת יש משהו בדבריו?
הוא עושה את זה כדי להטריל, אבל אני אגיד לך דרך אגב, בתור מה שנקרא ישראלי, ומי שחושב שטראמפ עושה דברים טובים, אני שמח שזה קורה. אני שמח שזה קורה, מכיוון שטראמפ מבין דרך הדבר הזה עם מי הוא מתעסק. אני נמצא עכשיו במקרה באירופה, מנסה גם לדבר עם הבריטים ועם הצרפתים על מה קורה בהמשך. וצריך להבין שעם איראן אין מושג כזה שנקרא הסכם, או הרבה מדברים על דיל, מה שנקרא, דיל כללי ש... אין דבר כזה, עם האיראנים, בטח עם הממשל הנוכחי הזה, אין עם מי לדבר.
בימים אלה פג תוקפו של ההסכם בין 10 השנים שנחתם, זה שטראמפ בסוף
יצא ממנו. הוא כבר לא קיים, בוא נאמר, אחרי שהפעילו את הסנאפבק, באופן עקרוני ההסכם מת בצורה מלאה.
וזה אומר שהאוריינטציה היחידה של איראן היום היא על ברית המועצות, על סין?
לא, האוריינטציה של איראן היא על איראן. הם סומכים על עצמם, הם סומכים על עצמם, והם מבינים שבחלק מהדברים הם צריכים לעשות הכל לבד. כמובן שיש להם כרגע את הסינים ואת הרוסים ואת הצפון קוריאנים, ואת כל מה שאנחנו קוראים לו ציר הרשע. הם מקבלים מהם דברים, אבל הם מבינים מה שפתח את ההטרלה הזאת של חמינאי, זה בדיוק בשביל טראמפ להבין ולחזק את מה שהוא אומר. אתם רוצים להתחזק בהגנה אווירית, אתם רוצים להתחזק ביכולות לפתח טילים, תקבלו את זה, אנחנו נפגע בכם.
תגיד,
אנחנו
שאלה?
אנחנו נשמיד את זה חדש, מחדש.
שאלה?
כל הדברים האלה הם דברים שהם מה שנקרא, מסבירים לעולם מי זה אותה איראן, שישראל תקפה ביחד עם אותו הברית במשלמת 12 ימים.
השאלה כמובן אם העולם רוצה להבין, לא בטוח שהוא רוצה, ואני רוצה
להבין שאותך. העולם לא כל רוצה להבין, דרך אגב, אני חייב להגיד לך, אני קריאה בלונדון, בסלם פריז, עדיין אומרים, צריך להגיע לפתרון דיפלומטי. ואז אתה אומר להם, אוקיי, מה הוא הפתרון? אין לי איזשהו פתרון שאתה חושב שהאיראנים יסכימו לו?
פרופסור נגל, אתה נקטעת, אתה יכול לנסות טיפה לשפר את המיקום שלך, אולי נשמע אותך, כי...
אופה, עכשיו בכלל זו קטיעה מלאה, כמו שאומרים ברפואה, נכון? קטיעה מלאה.
כן, רצינו, אנחנו ננסה לחדש את הקשר עם פרופסור נגל.
נראה אם נצליח. אבל אתה יודע, הוא אמר, אולי העולם יבין, העולם לא יבין, העולם לא מתעניין, העולם גם כשהאמת היא באמת בזרקור מסנברת אותו, הוא מסרב לראות. אין לי שום תקווה, בטח לא גם במנהיגי אירופה, החבורה הזאת.
ואם בשבוע שעבר אמרנו, כל העולם נגדל חוץ מארצות הברית, אתמול גם ארצות הברית עשתה לנו הצגת תכלית מעניינת, והוכיחה שאנחנו איזה סוג של רפובליקת בננות, כן. כשהודיעו שאנחנו לא נשבור את הכלים, ולא נגיב כמו שצריך. לא יכולתי לשאול את זה, את אבי בר, דודו של רב סרן יניב כולה, אבל מה מרגישות המשפחות שלא מגיבים כמו שצריך על זה? פרופסור נגל, חזרת אלינו, אנחנו שמחים.
כן, אני בדיוק נכנס פה, נכנס רעיון בטלוויזיה, אני אומר רק, שהאמירות של חסים מסבירות לנו למה אין יכולת כנראה ליצור איזשהו הסכם עם האיראנים, מכיוון שהמקסימום שהם מוכנים לתת הוא פחות מהמינימום שישראל ארצות הברית יכולות לקבל.
אולי עוד משפט לגבי עזה, ישראל נמנעה מתגובה מסיבית על פיגוע קשה אתמול, וארצות הברית אמרה לה, לא, לא, אל תשברו את הכלים, ואנחנו חזרנו להפסקת אש, זה טוב בעיניך, זה נכון?
אני לא חושב, עוד פעם, אומר את זה בגלל שצריך להכיר את כל התמונה, אני חושב שאם היית אומר לי, לפני חודשיים, שנהיה במצב בעזה שאנחנו היום, הייתי מאשפז אותך, ואתה מבין שישראל נמצאת 50% בתוך עזה, וכל החטופים החיים בעזרה, נמצאים בבית, עדיין, אנחנו נמצאים בהפסקת אש, וישראל הגיבה, אתה לא אמר לא הגיבה,
איכות הקו קשה מאוד.
כדי להמשיך, צריך לקחת 3-4 כללים. אפס סובלנות להפרות, אפס סובלנות להשעיות של פירוק הנשק, להליף מפחתית מלערות לנשק, אפס סובלנות לשליטה של החמאס בסיוע דרך האום, ואפס סובלנות במעורבות של מה שאני קורא האחים המוסלמים, אלג'זירה, טורקיה, קטר, צריך להבין שהטורקים והקטרים רוצים בהישארות של החמאס בשלטון. אסור לנו להסכים לזה, ואני מזכיר לך שיש לנו טורקים גם בצפון. לא הולך להיות פשוט בנושא הזה.
אני רוצה לסיום לשאול אותך, לשחרר אותך גם לרעיון שאתה צריך לעשות בטלוויזיה. החמאס הכזיב את האיראנים ביום פקודה. החיזבאללה הכזיב את האיראנים ביום פקודה. למעשה חוץ מהחוטים שאתה יודע, גם הם בטפטופים, כל תיאוריית השלוחים האיראנים ואותה צוות שהם רצו להקיף בה את ישראל או טבעת קרסה.
זה נקרא חגורת האש, מה שקרה.
חגורת האש. אני מנסה להבין, האיראנים, אני מבין, מנסים לשקם אותה. מה התכלית?
כן.
מה התכלית? בסופו של דבר הם לא היו שם ביום פקודה.
בתוך, צריך להבין, בתוך איראן, מי שעוקב אחרי דעת הקהל, כולל אותם 20% שתומכים במשטר, בתוך איראן, הרבה מאוד שאלות, שאלות, השאלנו כל כך הרבה, עשינו כל כך הרבה, האם זה היה שווה, האם כדאי להמשיך, כרגע אין להם דרך אחרת, אם הם רוצים שיהיה מישהו שיתמוך בהם, והשאלה שלך היא מאוד נכונה, והם שואלים את עצמם, האם זה היה נכון להשקיע את המיליארדי דולר בחיזבאללה, שביום פקודה לא עזר להם, חמאס פתח בשביל באוקטובר בניגוד הרצון האיראני, אלה דברים שהם בהחלט נשאלים באיראן כיום, כרגע עדיין המנהיג חושב, חלק ממשמרות מהפכה, אבל השאלה נשאלת בהחלט על ידי גורמים בכירים מאוד בתוך איראן, כולל כאלה שתומכים במשטר.
פרופסור יעקב נגל, תודה רבה לך, ערב טוב.
תודה רבה.
תודה.
אפרת קורמן תעדכן אותנו בנעשה בכבישים, אחר כך נשמע פרסומות, אחר כך נחזור.
הדיווחים בחסות.
הנה חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את חבר הכנסת עמית הלוי, ועדת חוץ וביטחון, הליכוד, שלום לך. אז יושב ראש הכנסת לא פנה לשופט עמית בתור נשיא בית המשפט העליון, ונשיא המדינה ליבו שתת דם, ואחר כך תגיד, זה מה שחשוב עכשיו? כל אחד שם משחק עם התארים של כן מכיר, לא מכיר, במקום להתעסק בדברים חשובים?
תשמע, הוויכוח הזה הוא לא ויכוח סמנטי. זאת לא שאלה של
הטוב. לא, ודאי שלא, אבל השאלה אם זה מה שחשוב עכשיו.
תראה, גם במלחמה הזאת, אני חייב לומר, הדבר הזה היה בלב הדיונים, אני מזכיר לך, גוף ביטחון לא מכבר, באמצע המלחמה, שהחליט ראשו, מה שנקרא ראש השבק, שהוא דן עם פורום מתאים, הוא לא דן עם הממשלה, אני לא רוצה לפתוח את זה עכשיו, אבל זה עוד ייפתח, כמות הפעמים שגוף ביטחון לא דיווחו לממשלה.
איך זה קשור?
כל זה קשור לעובדה שבדמוקרטיה הריבונות שייכת לאזרחים, ונציגיהם, ברשות המחוקקת, והחוק שנקבע כאן מחייב את כולם. והעובדה שגם במקרה הזה של בחירת נשיא בית המשפט העליון, כמו במקרים אחרים, גם של פיתורי היועמ"שית, גם של פיתורי ראש השבק, המערכות השונות, הרשויות האחרות, מרגישות שיש להם דם כחול, או שהם איזושהי אצולה שלטונית, או מין אוליגרכיה שלא מחויבת לחוק. זה דבר חמור ומהותי, לא סמנטי.
תקשיב, חבר הכנסת הלוי, דעת הקואליציה על על מערכת המשפט ידועה, ואת האגף תופתר לגלות שגם אריה וגם אני שותפים להרבה יותר דברים מה שאתה חושב בדעתך. אני שואל אותך, אבל עכשיו, הכנסת היא לא רכושה של הקואליציה ושל הממשלה. הכנסת היא מייצגת את כלל הציבור. יש 120 חברי כנסת, ביניהם גם אנשים שמייצגים ציבור שחושבים שיש לנהוג בכבוד בנשיא בית המשפט העליון. האם ביום החשוב הזה, מושב פתיחת החורף של הממשל, של הכנסת, אחרי סיום המלחמה הקשה בתולדותינו כנראה, נכון בדבר הראשון שעושה יושב ראש הכנסת, לייצר את המאומת אלוהים הזאת? זו השאלה.
אני מסכים איתך שיש לי נוג בכבוד כלפי כל אדם, אני לא מסכים להנחה בסייפה שהסתיימה המלחמה, אני לא בטוח שהיא התחילה במובן של מלחמה קלאסית, ואני חוזר שוב ואומר, דיונים על עיתוי תמיד אפשר לדון בהם, בסוף הוא הגיע, והיה צריך להציג אותו באיזשהו אופן, ויש קושי אמיתי. יש קושי אמיתי, אמיתי, שצריך להציג את נשיא בית המשפט העליון, הוא לא קושי פרסונלי, הוא לא שנאה, יש פה ויכוח עמוק מאוד, והוא לא ויכוח שמתחיל מאיתנו, הכוח שלנו הוא רק מהציבור.
טוב, אני מסכים איתך שהנושא חשוב, אני רק מתווכח איתך על העיתוי, כי נדמה לי שאת מדינת ישראל היום מעניין יותר למה צהל בהוראת הדרג המדיני נמנע אתמול מתגובה מסיבית על מה שהיה, על הפרת הפסקת האש. למה הוא לא יצא למלחמה? אני לא מבין את זה, אז במקום להתעסק בשאלה הזאת, לוקחים אותנו לוויכוח שהוא כבודו במקום המונח, אבל הוא לא לכאן ולא לעכשיו.
אז אני מסכים איתך בהגדרה שהדבר הכי חשוב שהממשלה הזאת והכנסת הזאת והקואליציה צריכים לעשות זה לנצח. זו אמת המידה היחידה למלחמה, והעובדה שבאמת לא רק אתמול שנרצחו לנו ונפצעו קשה ואנוש חיילים, שלשום שחדרו מפירים ובנס זה נגמר לא באירוע רב ונפגעים בשני מקומות ברצועת עזה, ולפני ארבעה ימים כשהחללים לא חזרו ועדיין לא חוזרים, כל ההפרות הללו שלא צריך להתפלא עליהם, אתה עושה הסכם עם
אני לא מתפלא, אני מתפלא על הממשלה שחוזרת למדיניות החלה.
אני רק מחזק חוזר אחרי דבריך, שאכן המדיניות הזאת שבה אנחנו לא חותרים להכרעה כבר במשך שנתיים, ועוד יותר אחרי ההפרות הלא מפתיעות הללו, היא בהחלט דבר שבלתי מתקבל על הדעת. אני חושב שהשינוי של הכיוון חייב להיות מאוד מאוד מהיר, כיוון שכל יום אנחנו בסוף נאסוף את חללנו, לא אלו שאנחנו רוצים שיגיעו וכבר נהרגו, אלא עתידים לבוא חס ושלום.
לא, אבל לראיה, מי שמנהל את מדינת ישראל בפועל היום זה הנשיא טראמפ. בוא נהיה הוגנים לשלוש דקות. מי שמחליט שהמלחמה מסתיימת הוא טראמפ, ומי שמחליט אם נגיב או לא נגיב באיראן בשעתו, ועכשיו בעזה אתמול, הוא הנשיא טראמפ. אנחנו לא באמת ריבונים, ולא באמת בעלי חירות לנהל את המדיניות הביטחונית שלנו.
כדי להגיד, כמו שאתה אומר, הרי לא מכבר הממשלה יצאה במבצע משמעותי שנתן פגע באופן קשה בתוכנית הגרעין האיראנית, כפי שהוא אמר, וזה אני אומר במי ידיעה בזמן אמת, לא מנאומים או דיבורים אחרים, הוא לא ביקש אור ירוק, הוא אמר לנשיא טראמפ כך או כך אנחנו עושים את זה. אז אני אומר את זה רק בשביל תמונה רחבה, אבל אני מסכים איתך שבנאום הסכסוך בנוסח של ההסכם הזה הוא דבר חמור מאוד, בטח שבבינאום הזה נמצאים טורקיה, קטר ומצרים, מגדולי המדינות האנטישמיות והאנטי-ישראליות בימינו, בהחלט התוצאה היא רעה, חמאס נמצא היום בכוח, בשיא כוחו למעשה, ברצועת עזה מבחינת סדר הכוחות שלו, כמות החיילים, כמות חומרי הנפץ, ככה לא צריך להסתיים, לא הייתה אמורה להסתיים, לא היה אמור להסתיים הטבח האכזרי הזה, ואם אנחנו רוצים לעשות שינוי יסודי במזרח התיכון...
רגע, לא שינוי... אומר ראש הממשלה, הבאנו הישג מצוין והסכם מצוין, אז אני לא מצליח להבין. ראש הממשלה בעצמו אומר, זה הסכם מצוין, ואי אפשר היה לחלום, גם פרופסור נגי לפני חמש דקות אמר לנו, אי אפשר היה לחלום על הסכם כזה.
אתה יכול לראיין שוב את פרופסור
נגי. לא, ראש הממשלה, ראש הממשלה אמר, זה הסכם מצוין, אז זה הסכם לא מצוין?
אני משקף את דעתי ואת הנתונים שאני מכיר, ואני מכיר היטב את הנתונים ברצועת עזה.
אז ההסכם הזה הוא הסכם רע?
אני חושב שרע מאוד.
הסכם רע מאוד.
לא רע. רע מאוד, רע מאוד במובן הזה שהוא אחד מבנעם את הסכסוך כמו שאמרתי, מכניס לרצועת עזה לרבות סעיף 17 שבו ומעניק לכוח בינלאומי, דבר שתמיד התנגדנו אליו וגם ראש ממשלתנו היה כך, תמיד התנגד אליו, אמר רק מסע ומתן ישיר בין הצדדים, לא גורמים נוספים בתוך חלקי המולדת שלנו, בתוך הגבולות הבינלאומיים, כן, צפונית לפילדלפי, בתוך בין הים לירדן, אלו דברים שמסוכנים, שלא לדבר על ההכרעה הצבאית. אני חייב לומר עוד משפט אחד, העובדה שהרמטכ"ל את הדבר הזה מגדיר כניצחון צבאי, אני חושב שאי אפשר לעבור על זה לסדר היום. לא יכול להיות שהמערכה שהסתיימה באי הכרעה.
אבל ראש הממשלה אומר שזה ניצחון, אז עוד את הרמטכ"ל, מה אתה רוצה מהרמטכ"ל? ראש הממשלה אומר שזה ניצחון.
אני רוצה מהרמטכ"ל, כמעט שהרמטכ"ל הוא...
אבל ראש הממשלה אומר.
אמרתי, קודם כל שאלת על ראש הממשלה, ועניתי. אני חושב שההסכם רע מאוד, ואני לא חושב שזה מוגדר ניצחון, רק שאיש צבא, כאילו איש מקצוע, כביכול איש מקצוע בתחום הצבא והמלחמה, מגדיר את אי ההכרעה הזו של צבא הטרור של חמאס, שניצחון זה דבר שמעורר תהיות על התיקון שאנחנו נדרשים אליו בצהל, ואני אומר את זה בשביל התיקון, לא בשביל האשמה ולא בשביל העבר, אלא בשביל העתיד.
חבר הכנסת עמית הלוי, תודה רבה לך.
טוב, בשורות.
אני חושב שמקשיבה, לפחות לחלק מהשיחה הזאת, חברת הכנסת מירב בן ארי. יושבת ראש סיעת יש עתיד, מרכזת האופוזיציה בכנסת, שלום לך.
שלום, שלום. לא, כאילו, בן אדם הזה כבר שנתיים מדבר נגד המלחמה, נגד, התחיל מארצי, עבר לזמיר, עכשיו, וראש השבק, והאמריקאים היום שפתחו את שערי הגיהנום. רק אחד הוא לא מזכיר. אתם יודעים מי? נס לכם ניחושים?
לא, לא, אנחנו יודעים את
התשובה. לא, לא, הוא מתח על הביקורת.
מישהו שמנהל את האירוע כבר שנתיים, אגב, לפחות לפי מה שאמרנו במליאה עכשיו.
אבל הוא מתח על הביקורת, היי, מירב, הוא אמר שההסכם שנתניהו שיבח, הוא רע מאוד בעיניו.
אחלה, זה מעולה, כל הכבוד. אבל מה אתה, סליחה, שי גולדן? לא, נכון? אתה חבר כנסת בקואליציה. יש לך כוח. יש לך כוח בידיים. אתה יכול לעשות משהו עם זה. לא רק לשבת ולהתראיין אצל אריה ושי, או בבוקר בגלץ, או... אתה חבר כנסת, תעשה משהו, תחרים הצבעה, כלום. זה, אני לא ראיתי חבורה, אתם יודעים, הייתי בקואליציה 5.5 שנים מחיי. 4 שנים, היו לי, בעיקר בשדים כחלון, היו לי אירועים, והתנגדתי בהצבעות, או לא הצבעתי. אלה חבורה, באמת, אחד אחרי השני יותר פתטי מהשני, כל היום מתלוננים, אגב, על כולם, חוץ, כמו על ביבי, אין מה, אולי מדי פעם איזה מילת ביקורת, אבל אתה כנסת, חבר כנסת, אתה לא מראיין ברדיו, אתה לא עיתונאי, אתה חבר כנסת בקואליציה, וככזה, יש לך גם כוח. אז סליחה אז זה, שאני לא מתרגשת יהיה, מהמחאות יהיה, של עמית הלוי.
אני
מניחה שגם אתם לא.
ממעט להתרגש, אבל תגידי, אז זה מה שהאופוזיציה מתכוונת לעשות בשנה שנשארה? להגיד שהקואליציה לא בסדר?
וואו, אריה, אנחנו מה זה לא שם? אחד, לא יהיה כאן שנה, אתה יכול לשכוח מזה, בוא דבר איתי עוד חודשיים, ספק אם זה יחזיק למעט.
אבל גם לפני שנתיים אמרתם אותו.
חבר'ה, קודם כל לא אמרתי זה לפני שנתיים, אמרתי זה על כנס הקיץ וצדקתי. לא עברה שום הצעת חוק בטרומית חודשיים וחצי. הוא עולה עכשיו במליאה, מדבר על תקציב, אמר, צעקתי לו לביבי, חצי שנה אין הצעת חוק בטרומית. אתם יודעים שבמשרדי האוצר, ויש לאנשים באוצר, לא עובדים בכלל על תקציב שאמור להיות מוגש בספטמבר, אז לא, לא יקרה שנה, והנה אני מוקלטת, אין לי בעיה. עכשיו נהיה לנו פוזיציה, הרי חלק מהביקורת גם שלכם היה, למה אתם מתנהגים בממלכתיות, באחריות, מחר מגיע לפה חוק של...
לא, אני אף פעם לא אמרתי ככה.
מחר מגיע חוק של נכי צהל, אתה חושב שנתנגד? לא, וגם שלא לדבר שליבינו את כל החוק בוועדה, אותו דבר בחוק הגיוס, מה אתה חושב שאנחנו באים למוח את הזמן? אנחנו באים לתת לצהל יותר חיילים. והקואליציה הזאת צריכה להבין את זה. אז לא, אנחנו לא רק, ואנחנו מה זה לאופוזיציה של...
אז אני אתן לך דוגמה לכשל קטן, שאולי יש בו איזו סמליות כלפי כל ההתנהלות של הקואליציה במושב הזה ובכלל, בשנים האלה. עושה יושב ראש אוחנה את מה שעושה בפתח הדברים,
ומבזה
את נשיא העליון, גם בעיניי זה...
ועוד הוא יושב שם, אתה יודע?
גם בעיניי זה מחפיר.
אתה יודע, להלבין פנים זה כל כך...
אני מסכים.
לא, הייתי חייבת לעודד אותך פה.
אני מסכים ועושה לך בולד על האותיות. אבל, דקה אחריו עולה יושב ראש האופוזיציה, ומבזה את יושב ראש הכנסת. אז מה עשינו?
אז מה עשינו? קודם כל, אני חייבת להגיד לכם, שנייה, שהנאום של לפיד, אוקיי, שמיד בחביב, בכלל לא דיבר על ההתנהלות של אוחנה. ההתנהלות, הדיבור...
הוא קורא לו, חבר הכנסת אוחנה.
לא, לא, רגע, שאין, צריך הסדר, כי בזמן שאתם הייתם באופן, אני הייתי במליאה. דיבר אוחנה, אוקיי, ביזה את עמית, אחרי זה הנשיא דיבר מדהים, דיבר ראש הממשלה, דיבר לפיד, אוקיי, לא היה שום התייחסות לאוחנה בשעה הזאת שתיארתי בפניך. לאחר מכן עלה שוב ראש הממשלה, שתדע, ובמהלך נאום ראש הממשלה, אנחנו ישבנו והקשבנו, ואז לפיד עלה שוב, תבינו, היה כאן פינג פונג. ובזמן של לפיד עלה, כל הכנסת, הצד של הקואליציה, בלגן, צעקות, אז כן, מה, אותנו אתה מוציא ומוציא בקריאה שלישית, ואליהם אתה אומר שקט? שקט? תגידו לי ככה, איפה שב, הוגנות? שב, איפה ושואל,
ככה את לא אומרת לא שנה, חצי שנה, ככה תבוא חצי שנה הבאה?
לא,
פחות. לא יהיה תכלס בפעילות של הכנסת בתקופה הקרובה?
תגדיר לי תכלס, אריה.
חקיקה בהסכמה על דברים חשובים.
אני תראה, קודם כל, מחר הנה, אתה תכף דוגמה חיה. יום שלישי, יש חוק בקריאה שנייה שלישית, למען נכי צה"ל ונפגעי פעולות איבה. אני מניחה שדברים שבטח קשורים למלחמה, בואו, אנחנו לא כמוהם, יש לנו כאבי בטן, אנחנו לא הצבנו נגד תקנות יוש, זה של המצבים שלהם, אנחנו יודעים להתנהל בצורה אחראית, אבל כל החוקים, תקשיב, יש לנו פה ספר של 14 עמודים של חקיקה בטרומית,
הזויה ומופרכת. החוק להפיכת ארגוני הפשע לארגוני טרור, שאת בעצמך מעורבת בו, זה לא יעלה?
הם לא מעלים אותו, הם לא מעלים שום חוק.
עבר ועדת שרים אתמול.
כן, אבל לעלות למליאה ביום רביעי, זה החלטה של הקואליציה. אתה מבין? והם לא מעלים כלום, כי אין להם רוב. אז קודם כל שיתפלו
בבעות שלהם. אין להם רוב, כי אתם לא תעזרו להם בנושא שאולי אתם תומכים בו.
אגב, אני גם לא הייתי מתנגדת לחוק הזה, אבל הם לא מעלים, כי הוא לא סומך עלינו. אתה מבין? הוא לא סומך עליי. הוא אומר לי, אני, אם אין לי רוב, אני לא מעלה כלום ביום רביעי. זה ההתנהלות שלו. אגב, שזה בסדר גמור, אבל אם אתה שואל אותי ברמה האישית, להביא חוק של, אני גם הייתי מעורבת, הייתי באירוע הזה של הארגוני פשיעה, שמתנהלים כמו ארגוני טרור, לכל דבר שאלנו. בעניין, לכן, אבל הם לא מעלים. יש גם חוק של רביבו על הדרוזים בחוק הלאום, הם לא מעלים לו. לא מעלים לו. זה אירוע של
אתם צריכים לשאול את יו"ר הקואליציה
אם הוא מתראיין. אני תמיד אתראיינת אצלכם מתי שתרצו.
נכון, חברת הכנסת מירב בן ארי, חביבת המערכת, תודה רבה לך.
תודה לכם, להתראות.
נו, שבנו עם אחד הסיפורים היותר משונים, מזעזעים, לא יודע אפילו איזה שם תואר לתת לו, ואנחנו רוצים את עזרתו של רב פקד אלון ראובני, מפקד היחידה ללוחמה בפשיעה במרחב הגליל, לעזור לנו לעשות סדר באירוע הזה.
ערב טוב.
שלום אדוני.
ערב טוב, שי ואריה, ערב טוב לכל המאזינים.
אנחנו מדברים על סיפור של משפחה, או בני זוג שלכאורה, לימו את גופת אמא של האישה, כדי להמשיך לקבל כספים מהמדינה, כי המנוחה הייתה ניצולת שואה. איך אתם בכלל עולים על זה, מה אתם עושים מרגע שיש חשד כזה?
אז האירוע הזה מתקבל כאירוע של חשש לחיי אדם, אירוע שמתקבל באזור המרכז בעצם. מי שמדווחת על האירוע הזו, הבת השנייה של המנוחה, היא מוסרת שהיא חוששת לחייה של אמא, היא מנותקת קשר איתה מספר חודשים, והיא הייתה מתעדכנת על ידי קרובי משפחה לגבי מצבה שלהם, והיא דווחה ככל הנראה שאמא לא בין החיים. היא בעצם פונה למשטרה, כמו שאמרתי, התלונה עוברת מיד למשטרת כרמיאל, עוד פעם בסוף מדובר באירוע של חשש לחיי אדם, שוטרי כרמיאל רצים לדירה, מגיעים, דופקים בדלת, ללא מענה, כמובן מתקבלת החלטה לפרוץ את הבית, שוב מכיוון שמדובר באירוע לחשש לחיי אדם, מגיע כיבוי אש למקום, ממש שנייה לפני שפורצים את הדלת, הדלת נפתחת, השוטרים בפנים מזהים גבר ואישה, כבני 60, מתברר בסוף שזו הבת הנוספת ובן זוגה. כשהם נשאלים בעצם איפה האם נמצאת, הם מביטים אחד בשני, השוטרים מתחילים להבין שבסוף רגע יש פה איזשהו תחילתו של שיבוש הליך חקירתי, מפרידים ביניהם, לא הייתה להם באמת תשובה חד משמעית, מפרידים ביניהם, עוצרים אותם, ובעצם היחידה לחומה בפשיעה של המרחב מוזקת למקום.
יש חשד שהאישה, אני מדבר מסתם לאישה המבוגרת, מתה בנסיבות לא טבעיות?
אני יכול לומר, למרות הצער שבדבר, לשמחתי, היום בשעות אחר הצהריים התקבלה תשובה סופית מהמכון לרפואה משפטית, ושללנו אירוע פלילי.
אוקיי.
כלומר, אין פה סיפור של רצח.
אם יש משהו מנחם בכל האירוע הזה, בסוף זה שהיא מתה בסביבה טובה.
כן.
אבל כל שאר התהליך היה אירוע מזעזע מבחינתנו.
אז האישה הזאת קיבלה קצבה של באיזשהו מקום, קראתי 18,000 שקלים מידי חודש כניצולת שואה, והם מתכוונים להמשיך לקבל את הקצבה, כלומר לא לדווח על הפטירה ומה לעשות איתה?
בדיוק כך. האישה, המנוחה בעצם קיבלה שילומים כאלה ואחרים בשל היותה שורדת שואה במלחמת העולם השנייה, קיבלה כ-18,000 שקל, ובעצם מיום מותה בעצם באפריל 2024, הם קברו אותה, לא דיווחו לרשויות, ובעצם עונו את כולם כדי להמשיך לקבל את כספיה של הניצולה, שילמו שכירות בכסף הזה, עם חוזה שכירות שלה. אירוע מזעזע ממש, בסוף בואו...
מה הם חשבו שיקרה? הם חשבו להסתיר את זה לנצח? הם חשבו להוציא תעודת פטירה בעוד שנתיים, כשיש הרי מן הסתם צריכים לעבוד חבר'ה קדישה, ולהציג... מה הרציונל? ניסיתי להבין, לא הצלחתי.
עוד פעם, לא סגרנו מעגל עתידי בהקשר הזה, אבל מתחילתנו הבנו שבמשך שנה וחצי הם לקחו כ-18,000 שקל, בכפולות של חודשים זה מגיע לכ-300,000 שקל במשך כל אותה תקופה. וחיו על חשבונה, כשהיא בעצם, עוד פעם אני אגיד דברים מזעזעים, אבל בסוף היא קבורה, מטר מהפרגולה שלהם, בגינה.
כל אחד מהם מסר איזה גרסה אחרת לגבי באיזה בית עלמין היא נתמנה, כשאתם מבינים שזה לא פה ולא פה, אלא ממש בחצר?
נכון, בחקירה שלהם הם עשו גרסאות שונות כל אחד, הוא אמר שהיא קבורה בצפון, הבת מסר שהיא קבורה בחיפה, עוד פעם אנחנו נמתנו רגע לתוצאות של כל מיני אמצעי חקירה, טכנולוגיים שביצענו, ובעצם אנחנו מבינים שבסמוך למועד פטירתה הם שעו באזור הבית, אנחנו חוזרים לדירה, זה בית פרטי בעצם שיושב על איזשהו מצוק באחד הרחובות בקרמיאל, לבית הזה יש שטח גינה די גדול, ובעצם אנחנו מתחילים לחפור ממש בידיים, שוטרי היחידה, בסיוע יחידות נוספות, זה הזמן רגע לציין גם את זקה, גם את היחידה לאיתור גופות, באמת כל מי שנתבקש על ידי הגיע לזירה ובאמת סייע לנסות למצוא את הגופה הזאת, אנחנו חופרים, אנחנו חופרים ובעצם לא מוצאים את הגופה, ממשיכים את החקירה האינטנסיבית של החשוד, לצערנו שלושה ימים מהחקירה האחרונה בעצם אנחנו מדווחים על ידי שירות בתי הסוהר שהוא שם קץ לחייו בתא המעצר, ואז בעצם הוא מחזיר אותנו בכלל עוד פעם לתחילתה של החקירה, בסוף החשוד המרכזי שלנו לא בין החיים. השוטרים ביחידה באמת לקחו את האירוע הזה הכי קרוב לליבם שרק אפשר, והשקיעו משאבים רבים, אף אחד לא ויתר, מתחילתנו ראינו בה כסבתא, סבתא שלנו. פה השוטרים האלה באמת לקחו את האירוע הזה ממש ממש ללב.
מה העבירה שאם וכאשר היא תואשם באותה אישה?
אז עוד פעם, אין פה עבירת רצח, לשמחתנו עוד פעם, אבל יש פה שיבוש מהלכי חקירה, יש פה קבלת דבר
ונגמר. אז על דבר כזה אדם מתאבד? כלומר, נכון, אפילו היה מודה ומורשע. הוא היה נידון לשנה, שנתיים מאסר, מה היה מקבל?
כן, אני מניח פחות או יותר שזה מה שבית המשפט ייתן להם בסוף, אבל אני חושב שבסוף הבושה של לבצע דבר כזה בשורדת שואה, זה אירוע מבחינתי שמחריד ממש, ויכול מאוד להיות שזה בסופו של דבר מה שגרם לו עושים קץ לחייו. אנחנו לא ויתרנו, ואם תנו לי רגע, אם יושב לי רגע להמשיך.
יש לנו חצי דקה, ממש 30 שניות.
אין בעיה, אז בסופו של דבר הבאנו למקום הזה כלי הנדסי, ממשלת ישראל שילמה המון המון כסף, הבאנו שם הנוס, עם כלי הנדסי חפרנו בעומק של 3 מטרים, ובסופו של דבר מצאנו שם את הגופה, בצער רב, אני אומר עוד פעם, בסוף נפלה בחלקנו הזכות באמת להביאה לקבר ישראל.
ולא לבור בחצר, רב פקד אלון ראובני, מפקד היחידה ללוחמה בפשיעה במרחב גליל, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
זהו, תם זמננו, ערכו והפיקו אותנו אסף נבו ואפרת קורמן, אחרי על השידור אילי זק, בדיגיטל גיא רבי ועומר אוקון, ומיד אחרינו ספורט עם שרון דודוביץ', גילי ורמוט ויניב תוכמן.